אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השמיני של חודש יוני לשנת 2022. על פי ספירת הנוצרים, המעבר בין יום ט' ליום י' של חודש סיוון לשנת תשפ"ב על פי הספירה היהודית, והסיבה שאני מזכיר את הנצרות ואת היהדות היא מפני שאנחנו עומדים לדבר על דמות שאינה לא זה ולא זה. זוהי דמות מוסלמית, הדמות המוסלמית בהי הידיעה, דמותו של מוחמד הנביא, הנביא האחרון על פי המוסלמים, שליח אלה, מייסד האסלאם, שאיננו רק המוסלמי הראשון, אלא הוא בעצם התבנית של חיים מוסלמיים, הסמל המוחלט לאופן שבו האדם המוסלמי צריך לחיות. מוחמד הלך מן העולם לפני 1390 שנים, ביום השמיני של חודש יוני של שנת 632. זה כאמור על פי הספירה הנוצרית. וכאן צריך לשאול, מדוע לדבר על אדם מוסלמי שלא על פי לוח השנה המוסלמי? ולזאת יש שני צידוקים. קודם כל, לוח השנה המוסלמי הוא לוח שנה יריחי בלבד, מה שאומר שנקודות הציון נעות בו בכל שנה מחדש, על פני עונות השנה, הן נודדות. כלומר, הרמדאן בשנה הזאת יהיה בעונה אחת, ובשנה אחרת יהיה בעונה אחרת. צידוק נוסף לעיסוק במוחמד מתוך היום השמיני של חודש יוני, זוהי העובדה של לוח השנה המוסלמי הלך והתייצב אחר לכתו של מוחמד מן העולם, והוא נחשב בעיני המוסלמים כמעין מתנת פרידה שהעניק מוחמד לעולם, ולכן אנחנו צריכים ללכת על פי לוח השנה שיפיין את תקופתו של מוחמד, ולוח השנה הנוצרי כבר היה קיים בזמנו של מוחמד. היו במרחב יהודים, היו במרחב נוצרים. מוחמד ב-62 שנות חיים הצליח לייסד דת אשר הפכה למדינה למעשה, היה לה צבא, והיא השיגה הישגים צבאיים ומדיניים ונעשתה דת המונית. ודאי לא המונית כפי שהיא היום, כאשר היא הדת השנייה בגודלה באנושות, שנייה רק לנצרות, ועל פי חוקרים רבים, לא יעבור זמן רב עד אשר האסלאם יהיה הדת הגדולה ביותר בקרב האנושי. השם מוחמד הוא שם שיש לו איזשהו מטען חשמלי המלווה אותו, לא רק מפני שהוא מייסד של דת כל כך משמעותית מבחינה היסטורית, אלא מפני שזהו שם שאינו יורד, הייתי אומר, מכותרות העיתונים. הוא מצוי בתוך השיח הפוליטי. הוא מצוי כאיזשהו אייקון בתרבות הפופולרית, וצריך להבין מה מסתתר מאחורי מוחמד, המשמעות המילולית של השם הזה, המבורך, מהי הברכה או הכללה של הדמות הזאת, וכמובן כאשר אני מדבר על הדמות הזאת, אני עושה זאת מנקודת מבט יהודית, ובכל זאת אני מבקש לראות את מוחמד כמות שהוא על המואר והאפל אשר ישנו בדמות הזאת. אם רוצים להבין את דמותו של מוחמד, קודם כל הולכים אל המקורות המקודשים לאסלאם. הראשון שבהם, הראשון במעלה, הוא הקוראן. הקוראן הוא המקרא, שומעים את זה בצליל של קוראן. זהו המקרא המוסלמי, חיבור לא ארוך במיוחד, שעשוי מן הנבואות אשר קיבל מוחמד מפי הגבורה. כלומר, הקוראן הוא ממש דת האל, חוק האל, נמסר במילים, באופן ישיר, כל מה שנאמר בקוראן, אלו מילות האל לדידו של המאמין המוסלמי, לצד הקוראן, שלא מתאר לנו את חייו של הנביא מוחמד, אלא ברמזים מאוד דקים, אפשר למצוא את המקבילה המוסלמית, כך לפחות אני בוחר לנסח זאת, לתורה שבעל פה, וזוהי החדית'. החדית', המשמעות של המילה הזאת שאני מתקשה לבטאה, התרגום האפשרי הוא השיחה, ובהשאלה, הסיפור. כלומר, החדית' היא הסיפור של הנביא מוחמד, הסיפור של האסלאם, זהו חיבור שעשוי מסיפורים על חייו של הנביא, מהלכות, מכל מיני רעיונות, אוסף מאוד גדול של קטעים וספרים שנאספו לידי הסיפור הגדול של האסלאם. אז אנחנו נביט במקורות שלקוחים גם מן הקוראן, גם מן החדיס, כדי להבין מיהו מוחמד ביום פטירתו. ואני רוצה להתחיל מקריאת סורה. סורה, זה מצטלצל לנו מאוד דומה לשורה, זה למעשה פרק מתוך הקוראן. ואני אקרא את הסורה אשר שמה הוא סורת אור היום, כך היא מכונה, בשל המילים הפותחות אותה, וזה מעין שיר על מקורותיו של הנביא מוחמד. אשבה באור היום ובלילה היורד, לא נתשך ריבונך ולא מאס בך, אחריתך תהיה טובה לך מראשיתך, ולבסוף יעניק לך ריבונך, ויסבע רצונך. הלא מצאך יתום, ואספך, ומצאך טועה, וידריכך, ומצאך נזקק, וישירך. לכן, את היתום אל תעשוק, ואת הקבצן אל תסלק, אשר לחסד ריבונך עליו ספר. המילים הללו מעניקות לנו, אמנם במינימליזם ניכר, איזה שהם יסודות שאפשר לראות אותם כיסודות ביוגרפיים על הנביא מוחמד. הוא לא היה עשיר בתחילה, הוא הפך להיות עשיר. קודם לכן הוא היה נזקק. הוא לא ידע את הדרך, הוא היה טועה. והוא היה יתום שנאסף בידי האל. היתום מוחמד. לפני שאני אגע במשמעות של היותו יתום, טועה ונזקק, אני רוצה שנבין את הרקע שלתוכו נכנסת הנבואה של הנביא מוחמד, הבשורה של הדמות הזאת. מוחמד מביא את בשורתו בראש ובראשונה, ואפילו המקורות המוסלמיים מנסחים זאת, אל המדבר, אל התרבות השבטית הערבית המדברית של החיג'אז. החיג'אז הוא האזור שבו פעל מוחמד בחייו. המשמעות של המילה חיג'אז, מחסום, זהו רכס הררי בערב הסעודית, אשר מסתובבים בו וסביבו הרבה מאוד שבטים ערביים. תרבות שבטית היא תרבות שאי אפשר להניח את האצבע על אמונה אחת שלה. בני התרבות הזאת האמינו באוסף אקלקטי מאוד של אמונות, חלקן לקחו השראה אולי מן היהודים והנוצרים שכבר היו במרחב הזה במאה השביעית, אבל חלקן אליליות לחלוטין. המוסלמים קוראים לאבותיהם, בני השבטים הללו, הג'הילים, כלומר הנבערים. הם היו בני תרבות פראית, הם היו נבערים מדעת את האל האחד דרך מוחמד. תרבות שבטית היא גם תרבות שאין לה איזשהו חוק חברתי ברור, אין לה קודקס חוקי שעליו כולם נסמכים, אלא חוק שבטי, לפעמים בין שבטי, אבל זה משתנה ממקום למקום, שדרכו החברה מנסה להתנהל. תרבות שבטית היא תרבות המקדשת בראש ובראשונה את השבט. הנישואין הם בתוך השבט. והשבט הוא הדבר שאותו צריך להגן, שעליו צריך להגן, שאותו צריך לשמר ולהעשיר. ולכן, כאשר הנביא מוחמד בא עם בשורתו, יש שיאמרו שהמשמעות התהומית ביותר שלה זהו ביטול השבטים, וממילא מה שקורה כאשר התרבות היא תרבות שבטית לכל שבט החוק שלו, וכל שבט מנסה לחזק את עצמו על חשבון השבטים האחרים, המלחמות הבין שבטיות. ומוחמד לוקח את הערבי ואומר לו, אתה אינך בן שבט קורייש, כשם השבט שבו מוחמד נאבק חלקים גדולים של חייו. אתה אינך רק בן השבט הזה או האחר, אלא אתה בראש ובראשונה מוסלמון. אתה בראש ובראשונה מוסלמי. אתה שייך לאמונה באל האחד, וכל מי שמאמינים באל האחד הם בני שבט אחד. וממילא כל ההבדלים השבטיים מתבטלים, ומוחמד בזה דוחף את התרבות השבטית הלאה ממקורותיה וממלחמותיה הראשוניות. אני רוצה לשוב לרגע אל הסורה שקראנו, שמציגה את מוחמד כיתום ונזקק, אבל עוד קודם לכן אני אומר שהבשורה של מוחמד לשבטים שבקרבם הוא חי, הייתה בשורה שאפשר לראות אותה במידה רבה, כבשורה יהודית קו נטוי נוצרית. הדתות המונותיסטיות שקדמו לו, קודם כל האמונה באל האחד, והאמונה באל האחד אשר בא בידי נביא האומר את דבר האל. אבל מעל הכל העובדה שמי שקורא בקוראן מזהה מאורעות שהופיעו כבר בתנ"ך, בריאת האדם מתוארת באותה הדרך של אדם וחווה מוכרת לנו. גם סיפור יציאת מצרים נזכר שם. ולכן יש מי שטענו בפני מוחמד שהוא אינו אלא משחזר סיפורים של היהודים והנוצרים אשר לא קיבלנו. כלומר, בני השבטים הללו לא קיבלו את האמונה היהודית או הנוצרית. ועכשיו בא מוחמד והוא משחזר את אותם הדברים. אז מה לנו ממוחמד? אנחנו עוד נגיע אולי להבדל שישנו בין מוחמד לבין היהדות למשל. ויש הבדל גדול מאוד בנקודה שאני חושב שהיא נקודה קריטית. אבל באמת כאשר אתה מסתכל על מוחמד והאופן שבו הוא מתואר גם בקוראן וגם בחדית, אתה רואה שמוחמד הוא מי שמתיישב על איזושהי קרקע מוכנה מראש שאמורה להצמיח נביא של דת חדשה. אמרנו על מוחמד שהוא יתום, מצאחה, יתום והספחה. והוא היה טועה והוא היה נזקק. כלומר, הוא בא מרקע שאינו רקע עשיר, אינו רקע של אצולה, והוא היה צריך להתחיל מאפס, להביא את בשורתו מעצמו. את התפיסה הזאת אנחנו רואים גם כאשר היהדות מסתכלת על דמותו של אברהם. שהוא מי שהולך מבית אביו, גם אם הוא לא היה יתום לגמרי, הרי שהדמות של אברהם, גם במדרש, ובכלל, האופן שבו אנחנו תופסים את אברהם, אברהם יש בו מימד של יתמות, אברהם הוא מי שמתחיל מחדש, אברהם הוא מי שמרסק את הפסילים בבית אביו, והכל מתחיל ממנו, כלומר, הוא מייצג איזושהי אמת ראשונית, לא אמת שהוא קנה מכוח זה שהוא בן לשושלת מסוימת, מכוח עושר מסוים וכו'. גם משה רבנו, שמנותק מאימו וגדל בארמון פרעו, יש בו יסוד של יתמות. משה הוא מי שמייצג את האמת מן ההתגלות שהוא חווה, הסנה הבוער וכן הלאה וכן הלאה, לא מתוך איזושהי שושלת שאתה יכול לדמיין, הוא אמנם בן לעם העברי, אבל יש בו איזשהו יסוד של יתמות. בוודאי כאשר אנחנו מדברים גם על ישוע הנוצרי, אפשר לראות סימן לזה. כי אביו של ישוע הנוצרי, הגם שהוא דמות שמנסה לגונן עליו, הוא אינו אביו, הוא בן האלוהים, ואם הוא בן האלוהים, הוא אף פעם לא יהיה בן לאב ואם באופן גמור, בן למשפחה, אלא הוא תמיד יהיה זר. לכן מוחמד, כאשר מספרים לנו עליו, שהוא בא מאיזשהו רקע של יתמות, בזה הוא דומה, למבשרי הבשורות של האמונה באל האחד שלפניו. יתרה מכך, בחדית אפשר למצוא סיפור על כך שמוחמד בעצם מילדותו היה אפשר לראות בו את יהודו, והוא נרדף בידי אויבים שאיימו לחסל את הבשורה שלו עוד טרם היא ניתנה. על פי הסיפור הזה, נביא מסוים אומר למשפחתו של מוחמד, לאחיו של מוחמד, בצעירותו, לדודו, עם זיכרוני מתעתי אביתה, שעל כתפו של מוחמד ישנה צלקת, והיא חותם הנבואה. ומאחר שהצלקת הזאת היא חותם הנבואה, אם היהודים שהם אנשי מדון יראוהו, הם עלולים לנסות לפגוע בו, כי הם רוצים שהנביא יהיה רק מקרב בני ישראל. זה סיפור קיים שכבר מצביע על נקודת חיכוך עם היהודים, שעוד נאמר עליה דבר מה. ובעצם הסיפור הזה, על הנביא שמילדות נשקפה לו סכנה, זה גם סיפור שחוזר. על אברהם ישנה אגדה שהמלך הנורא נמרוד רצה לפגוע בו. כאשר אנחנו מדברים על משה, אנחנו יודעים את כל סיפור משה והתיבה, הרצון להינצל מגזרת המוות המצרית. גם ישוע מנצרת היה נתון לרדיפה של הורדוס. כלומר, כל נביא הוא מי שהבשורה שלו היא, איננה דבר מובן מאליו. הוא מצוי באיזושהי סכנה, והוא איכשהו שורד כדי בכל זאת לגאול את העולם. אז הסיפורים הללו הם סיפורים שמלווים את מייסדי הדתות היודו-נוצריות וגם את האסלאם. במובן הזה אני רוצה לטעון שהאסלאם הוא בסופו של דבר מהפכה יודו-נוצרית במובנים מסוימים במרחב הערבי תחילה, אחר כך הבשורה האסלאמית פרסה כנפיים לכל מיני מקומות. ועדיין, מכל הדמויות שהזכרנו, אברהם ומשה וישו, מוחמד דומה יותר מכל דווקא לאברהם. הוא דמות אברהמית. הוא דמות אברהמית כי הוא בא אל המדבר ומתוך המדבר. הלא משה וגם ישו באים לדבר כבר אל עם שיש לו את האמונה באל האחד. הם לא מתחילים יש מאין, הם לא מתחילים מנקודת האפס. מוחמד הוא מי שמתחיל מנקודת האפס, או פחות או יותר מנקודת האפס, כי כמו שאמרנו, תפיסות יהודיות ונוצריות כן הסתובבו במרחב. אבל מוחמד הוא מי שמתחיל מנקודה מאוד ראשונית, הוא מבשר בשורה, והוא מאוד דומה לאברהם. בהבדל אחד, אברהם של המקרא, הוא מבשר האמונה באל האחד בחייו האישיים. נבואתו של מוחמד, היא נבואה שנושאת בכנפיה חוק. והקול הקורא מן המדבר אשר בו אנחנו עוסקים הוא קולו של הנביא מוחמד אשר בא אל מדבריות החיג'אז עם בשורה חדשה ישנה, חדשה במרחב, ישנה מפני שהיא נשענת על בשורות אחרות, יש לה את חידושיה, אבל היא בהחלט נשענת עליהן, ואם אני רוצה לגעת באיזשהו ייחוד של הקוראן, של בשורתו הנבואית של הנביא מוחמד, כאשר אנחנו מציינים 1390 שנים לפטירתו של הנביא מוחמד, אז אני רוצה לדבר על מושג ההתגלות, כלומר, האל המתגלה לאדם, המושג היסודי של כל נבואה. נבואה, במשמעות המילולית הפשוטה, זהו דיבור, אבל דיבורו של הנביא אינו דיבורו של הנביא בלבד, הוא דיבור המכיל בתוכו, על פי המאמינים, אמת אלוהית, ולשם כך צריך מפגש בין האלוהי לאנושי. ועל פי המסורת המוסלמית, ההתגלות לנביא מוחמד באה לו בגיל 40. שני שלישים מחייו כבר עברו. בחדית' יש הרבה מאוד סיפורים על מה שהראה ב-40 השנים הראשונות הללו, אבל רק בגיל 40 הוא זוכה להתגלות האלוהית הממשית. גיל 40 על פי האסלאם הוא גיל התבונה, זה מזכיר את התפיסה היהודית לפיה רק בגיל 40 אתה אמור ללמוד קבלה, מה שמעולם ממש לא התרחש, מפני שחכמי הקבלה ותורת הסוד הגדולים ביותר הם אנשים שלא רק שלא המתינו לגיל 40 כדי ללמוד זוהר ותורת הסוד וכולי, אלא רבים מהם נפטרו לפני גיל 40. אבל בכל אופן גיל 40 יש לו איזשהו יסוד של גיל התבונה, וזה משותף גם ליהדות וגם לאסלאם. ואני רוצה שנביט ברגע ההתגלות למוחמד כאשר היה בן 40. זה קורה במערה הסמוכה למכה, העיר שבה מוחמד חי, וההתגלות הזאת היא התגלות ייחודית מפני שלשונה הוא לשון ציווי. ההתגלות מתחילה במילה קרא. זוהי סורה מספר 96, אשר שמה הוא הדם הקופה. מושג מאוד מוזר. יש שם יתרגמו זאת לדם הקרוש. והסורה מתחילה כך. קרא בשם ריבונך אשר ברא. ברא את האדם מדם קופה. קרא כי ריבונך הוא הנאצל אשר לימד בקולמוס, לימד את האדם את אשר לא ידע. לא ולא, האדם פרק ולא, כי ראה עצמו בלתי נזקק, ואולם אל ריבונך ישובו הכל. התיאור הזה בקוראן הוא מעניין מפני שמוחמד נדרש לקרוא. אפשר לראות את הקריאה הזאת כקריאה מילולית, לפרש אותה בכל מיני דרכים, אבל על פי המסורת המוסלמית, יש ייחוד לדרישה ממוחמד לקרוא. מוחמד נדרש לקרוא דווקא מפני שהוא היה אנלפבט. לא יודע קרוא וכתוב. האמירה שמוחמד הוא אנלפבט, אפשר לראות אותה כתשובה לאלו הטוענים שהוא פשוט משחזר רעיונות יהודיים ונוצריים. הוא לא משחזר רעיונות יהודיים ונוצריים מפני שהוא לא יכול לקרוא אותם. וזה הופך אותו לדמות יחידת סגולה וניסית, שמלאך האלוהים למעשה מלמדו לקרוא, מצווה עליו לקרוא, ובדרך פלאית הוא מסוגל לקרוא. הוא הופך ליודע קרוא וכתוב. מלאך האלוהים הוא המלאך ג'יבריל. מי זה המלאך ג'יבריל? זה המלאך גבריאל, המוכר לנו. על פי החדית, הסיפור של רגע הנבואה אשר קראנו, זוהי ההתגלות הראשונה למוחמד בגיל 40, הוא שהמלאך ג'יבריל ממש כופה עליו, כמו שנאמר על מעמד הר סיני, כפה עליהם אר כגיגית, אז המלאך כופה על מוחמד להשמיע את נבואתו, זו התמונה של הנביא שלא מתנבא מרצונו כדי לפאר את עצמו, אלא אין לו ברירה מלבד להשמיע את דברי הנבואה שעולים מעליהם, והוא לא יכול להתנגד לכך. ואם אנחנו מסתכלים על הנבואה הזאת שמתרחשת במערה, שלשונה הוא לשון יחיד למוחמד, זוהי התגלות ליחיד בלבד. וזה מנוגד לתפיסה היהודית שההתגלות המשמעותית היא התגלות לרבים ולא ליחיד. מעמד הר סיני שבו נוכח היה כל העם, וכל העם רואים את הקולות. כולם נמצאים שם. רבבות, ולא אחד. תאמרו שגם ביהדות יש התגלויות ליחידים, הסנה הבוער, נביאים שחווים התגלות נבואית לבד. זה נכון, אבל בהבדל אחד מרכזי. שההתגלות ליחיד ביהדות אולי הביאה דבר נבואה. אבל מוחמד הוא לא רק נביא. הוא גם רסול עלה. הוא שליח עלה מפני שהוא מביא איתו חוק, ציינו זאת קודם, בניגוד לאברהם, הוא גם מביא איתו חוק. וביהדות, החוק בא לעולם מתוך התגלות לרבים, ולא מתוך התגלות ליחיד. ושום יחיד לא יוכל לשנות את החוק שניתן בהתגלות לרבים. וכאן אני חושב אפשר לראות הבדל עמוק בין היהדות לאסלאם, לא רק בנקודה שבה היהדות תמיד השתמשה בסימפוזיונים, בטיון ההתגלות לרבים, לומר, אנחנו לא נסמכים על איזשהו יחיד כזה או אחר, אלא על התגלות המונית. יש פה עיקרון יותר עמוק. כאשר אתה אומר שההתגלות היא התגלות המונית, ולא התגלות ליחידים, אתה בעצם טוען שההתגלות היא לא נס, כי אם חוק טבע. האל מתגלה לאדם באשר הוא אדם. ולכן גם רעיון מעמד הר סיני, שציינו אותו ממש לפני רגע בשבועות, הופך ביהדות למשהו מתמשך. בספר תהילים כתוב, היום אם בקולו תשמעו, הקריאה של מעמד הר סיני עודה נמשכת, כלומר, האל מתגלה לאדם באיזשהו אופן, כל אדם יכול להגיע לאיזשהו מגע עם האלוהי, זה יסוד אנושי. ואילו אצל מוחמד, ההתגלות לאדם היא נס. היא לא חוקו של העולם, אלא היציאה מן החוק הזה כדי לייחד אדם אחד מיוחד, מבורך. זהו מוחמד. וכדי להדגיש כמה ההתגלות למוחמד היא ניסית ומופלאה, אני רוצה להזכיר את סורה מספר 17, המסע הלילי. היא מעניינת בעיניים יהודיות מכמה בחינות. זו סורה שנקרא רק את ההתחלה שלה. ואגב, איני זוכר אם ציינתי, אבל אנחנו קוראים פה את הקוראן בתרגום הנהדר של אורי רובין. השתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו. למען נראה לו את אותותינו, הוא שומע ומבחין. יש פה דיבור של האלוהי בלשון רבים אל מוחמד, ויש פה תיאור של מוחמד הנלקח מן המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון. זה למעשה במסורת המוסלמית נחשב תיאור של אירוע ניסי שקרה למוחמד בלילה, מסע לילי. שלקח אותו מן המסגד הקדוש, כלומר ממכה, שבה נמצא המסגד הקדוש אשר בו יושבת הקאבה, אותה אבן שהיא מעין אבן שתייה, אני אומר במרכאות של העולם המוסלמי, לשם נוסעים כדי להתפלל, להתפלל כפי שמוחמד התפלל בקרבתה. אז מוחמד נלקח ממכה אל המסגד הקיצון. מהו המסגד הקיצון? המסגד הקיצון, על פי המסורת המוסלמית, שהיא מאוחרת לחיי מוחמד, הוא מסגד אל-אקצא, אשר בירושלים. צריך לומר שישנם חוקרים שטוענים, על סמך מקורות מוסלמיים, שהמסגד הקיצון בכלל לא היה בירושלים, והשיוך שלו לירושלים הוא שיוך מאוחר יותר, אלא היה קרוב יותר למכה. אמנם לא קרבה מיידית, אבל קרוב יותר לאזורי חייו של מוחמד, מסגד שהוא הכיר בחייו והיה בו בעבר. בירושלים הוא לא היה. ובכל זאת, האמונה שנתקבעה היא שהמסגד הקיצון הוא בירושלים, והאירוע שקורה למוחמד הוא אירוע מופלא. הוא נלקח ממיטתו ומושם על הסוס ששמו הוא אל-בורק, הברק. סוס לבן יפהפה, מחונף, עם כנפיים עצומות. והסוס הזה, למעשה, לוקח בתעופה את מוחמד אל מסגד אל-אקצא, וממסגד אל-אקצא הוא מטפס איתו אל השמיים ועובר איתו את שבעת הרקיעים, בדרך הוא פוגש את שומרי הרקיעים השונים, ביניהם אברהם, ישו, משה, עד שהוא מגיע אל הרקיע השביעי, רואה את פני האלוהות בכבודה ובעצמה, מתפלל בפניה, רואה את פני האלוהות, אני אומר זאת בדימוי, האסלאם לא ירצה עם תורת הייחוד שלו, שצריך לייחד את האל, הוא לא ירצה לדבר על פני האלוהות, הוא ישלול את התארים הללו, אבל מוחמד בעצם מגיע למפגש ברקיע השביעי, הכי קרוב שאפשר לאלוהות, והוא אוסף איתו את כל אותם אברהם, משה, ישו ואחרים, לתפילה אשר הוא מוביל אותה אל מול האלוהים. העובדה שהוא מוביל את התפילה הזאת, זה מראה שהוא ראש וראשון לכל הנביאים שלפניו, ולמעשה שהאסלאם הוא הדת המועדפת שמבטלת את כל הדתות שלפניה, דהיינו, היהדות והנצרות. אבל חישבו על ההתגלות הזאת למוחמד, כפי שהיא מתוארת לנו כאן. זה מעשה ניסי מופלג, מופלא יותר מאולי כל התגלות לנביא בכתבי הקודש שקדמו לכך. ואם זה קרה למוחמד, אז מוחמד הוא באמת הנביא האחרון. כלומר, ההתגלות היא לא חוק טבע אשר בא לרבים כמו ממעמד הר סיני, אלא היא מקור ייחודיותו האדירה, הבלתי נגמרת של מוחמד. פה הייתי רוצה להעיר דבר מה מעניין, שישנה חדית שמספרת שרעייתו של מוחמד, בזמן שהוא הגיע למסגד אל-אקצא ועלה לשיבת הרקיעים, מספרת שהוא היה לידה במיטה כל אותו הזמן הזה. בעין מודרנית אנחנו נגיד שהוא באמת היה לידה במיטה וחלם את כל הסיפור הזה, אבל כמובן שבעין המאמין המוסלמי מדובר פה דווקא בנס, כלומר הוא היה בשני מקומות בו זמנית. כל ההתגלות אליו היא חוויה ניסית, היא לא משהו כלל אנושי. והוויכוח הזה בין האלוהי, שהוא בעצם חלק מטבעו של האנושי, האנושי מטבעו מחפש התגלות בעולם, לבין האל שבדרך נס מזמן למוחמד אחד מן החיג'אז סוס מחונף, אני חושב שהנקודה הזאת עליה אפשר לראות את ההבדל העמוק שבין היהודי למוסלמי. וכאשר אנחנו מביטים על דמותו של הנביא מוחמד, ודיברנו על ההתגלות לנביא מוחמד כשהיה בן 40, משם זה ממשיך לסדרה ארוכה מאוד של התגלויות מופלאות שהוא זוכה להן, בשלב מסוים כמעט כל אימת שהוא זקוק לזה, קצת בדומה לדמותו של משה רבנו. הנביא מוחמד הופך להיות מי שמאחר וההתגלות היא רק אליו, והוא אחרון הנביאים, אז ממילא חייו הם המודל שלנו. לא כולנו זכינו להתגלות. הוא זה שזכה, ולכן האופן שבו הוא חי את חייו, זה האופן שעליו עלינו להביט. ולמעשה חייו של הנביא מוחמד הופכים להיות בעלי משמעות שרעית, הלכתית. האופן שבו הנביא מוחמד חי את חייו, הוא האופן שבו המאמין המוסלמי צריך לחיות את חייו. אם הנביא מוחמד יתפלל בדרך מסוימת, כך המאמין המוסלמי צריך להתפלל. לכתבים מתוך החדית, שמתארים את חייו של מוחמד, את הביוגרפיה של מוחמד, יש שם, הסירה, לא הסורה, הסירה. הסירה, התרגום של זה הוא הדרך. כלומר, דרך החיים, אפשר לתרגם את זה, פשוט הביוגרפיה. אבל רואים פה גם את היסוד הזה, שהדרך שבה הלך מוחמד, היא הדרך שבה אני צריך ללכת. עכשיו אני רוצה לטעון שיש צד חיובי וצד בעייתי לתפיסה הזאת, מפני שהנביא מוחמד היה אדם. והאדם הוא תמיד דמות מורכבת שאור וחושך משמשים בה ברבוביה. הוא היה אדם גם לטענת האסלאם, אגב. הם לא טוענים שהוא היה בין האלוהים, הם לא טוענים שהוא היה מעבר לתחום האנושי. הוא היה אנושי. הצדדים החיוביים הם לדוגמה העובדה שהנביא מוחמד, בשל העובדה שהיו לו בנות, לא היו לו בנים, הייתה לו את ביתו פאטימה, היה לו בן שנפטר בגיל צעיר, והיו לו נשים רבות, הוא היה מוקף בנות, לזאת התכוונתי. אז הוא מתוך כך בוחר לגדל את מעמדה של האישה בחברה הערבית השבטית. דוגמה הכי בסיסית, אבל נצרכת וחשובה מאוד בזמן ההוא, היא העובדה שהנביא מוחמד יצא בצורה קשה מאוד נגד המנהג של קבורת תינוקות נקבות סמוך ללידתן. אני יודע שזה נשמע נורא והיום, אבל זו פרקטיקה שהתקיימה. היא התקיימה בשל העובדה שהחיים במדבר היו חיי קושי, חיי רעב לא פעם. ומאחר שלא לכל אחד הייתה יכולת לכלכל את כל הפיות שהוא הביא לעולם, התפיסה הייתה שמוטב להאכיל זכר על פני נקבה. אז נקבה נקבור מיד כשהיא נולדה, כדי שלא תהיה עלינו למעמסה. הנביא מוחמד, שהוא אבו אלבנת, בהקשר הזה, הוא מסלק את המנהג הזה מן העולם, וכך חייו האישיים, או הדוגמה האישית של חייו, הופכת להיות דבר מה בעל חשיבות אדירה. בכלל, בכל מקום שבו מסופר שהנביא מוחמד נהג בנדיבות, הוא או משפחתו עזרו לעניים, לחלשים, ויש סיפורים רבים כאלה, זה הופך להיות יסוד לחיים המוסלמיים. מן הצד השני, צריך ללכת לסיפור חייו של הנביא מוחמד, ולראות כיצד בסיפור חייו הוא היה נתון במלחמת דת קשה, בייחוד מול בני שבט קורייש, שבמכה, אשר גירשו ממכה עירו, לאחר שהוא החל להתנבא ולאסוף סביבו מאמינים, מפני שהם חשבו שהוא הורס את המרקם החברתי, בא עם בשורה דתית חדשה, מבלבל את היוצרות, הוא מגורש ממכה, ומאמינה, והם הולכים למדינה, העיר, שהיא יחד עם מכה, העיר השנייה בקדושתה באסלאם, מפני שהנביא מוחמד בילה שם את חייו, והוא שואף לשוב למכה, הוא שואף להילחם ולנצח את מי שגירשו, ובכלל הוא שואף להשליט את האסלאם, את דת ההתמסרות, על כל הכופרים ועובדי האלים, והוא לא שואף לעשות זאת בדרכים שהן רק דרכי שלום. הוא שואף לעשות זאת באמצעות החרב. אמנם, הוא יוותר מהר מאוד למי שמוכן להתאסלם. לומר שאין אלוה מלבד אלה, הוא מתקבל על ידי זה לאסלאם. אבל, אם אתה לא מוכן לקבל זאת, דינך הוא חרב. דינך הוא חרב עד כדי כך שבמלחמה מול אויבי האסלאם, מול אויביו של הנביא, אין משפחה. אל לך לרחם, לא על בן משפחתך, לא על קרוב ולא על אהוב שלך. האסלאם צריך להיות בראש ובראשונה הדבר הקובע, ובחייו מוחמד הביא לשפיכת דמם של כופרים רבים. ומאחר והוא עשה את זה, וחייו הם הדוגמה המוחלטת, אי אפשר לערער על זה שזה יסוד חשוב. אי אפשר למחוק את זאת. ביהדות, מאחר שאין דמות אחת שיחסות הכל, אין דמות אחת שלפי מהלך חיי ההולכים, ואפילו דמויות גדולות מאוד חטאו, אז יש לך מרחב לומר, אני לא מוכרח לחיות כפי שחי משה, ולא כפי שחי דוד, ולא כפי שחי אברהם, אלא כפי שאני חושב שהעקרונות התורניים צריכים להיות מיושמים בעת הזאת. לעומת זאת, ממש הביוגרפיה של מוחמד הופכת להיות היסוד, גם במקרה שבו מוחמד היה רצחני כלפי הכופרים. ועל זאת אפשר אולי לראות כיצד נתפתחו תפיסות של ג'יהאד, מלחמת דת, כפי שמוחמד ראה את מלחמתו באויביו, וכן הלאה. גם העובדה שאף על פי שהאסלאם מגביל את מספר הנשים המותר לגבר לשאת לארבע נשים בלבד. למוחמד היו יותר נשים מזאת, כי הוא היה הנביא, היו לו פריבילגיות נבואיות, אבל בזה אתה בעצם רואה את היסוד לכך שעדיין בעולם המוסלמי, באזורים מסוימים שלו, משתמרת הפוליגמיה. כלומר, גבר אחד הנשוי לנשים רבות, זה היה דבר, זה היה יסוד בחייו של מוחמד. אי אפשר להתעלם ממנו. לקשור את אמונתך, את ההלכה שלך, לאדם זו חרב פיפיות, כי האדם יכול לעשות דברים מופלאים, אבל מפני שהוא אנושי, הוא גם יעשה דברים מופלאים הרבה פחות. ופה אני רוצה להגיד משהו על יחסו ועל החיכוך של הנביא מוחמד עם היהודים. והיה שם חיכוך. והזכרנו זאת אפילו מן הסיפורים על ראשיתו של הנביא מוחמד, גם אם הם מאוחרים לחייו של הנביא מוחמד, הסיפורים שלפיהם כבר מימיו הראשונים חששו שהיהודים עלולים לפגוע בו. כאשר מגורש הנביא מוחמד ממכה, על ידי שבט קורה יש אל מדינה, שם הוא פוגש יהודים, יש שלושה שבטים יהודיים במדינה ובסביבותיה. אגב, שלושה שבטים יהודיים, פה החוקרים שואלים את עצמם, האם אלו היו יהודים ממש? כי שמות השבטים הללו לא נשמעו כשמות יהודיים מקובלים. בני קורייזה, אני מבטא זאת בצורה קצת מוזרה, אבל לא בני אברהם או יצחק או יעקב, שם שהיית מצפה לשבט יהודי, ולכן יש כאלה שאומרים שמדובר פה או במי שהיו קרובים ליהדות, יהודים למחצה, בכל מיני דרכים. זו שאלה מעניינת, אבל על פי הקוראן אלה היהודים, על פי החדית אלה היהודים ממש במדינה שמולם התנהל מוחמד. ברור שמוחמד לא היה גזען. שתיים מנשותיו היו יהודיות, הוא לא החזיק בתפיסת גזע במובנים המודרניים כלפי היהודים. יתרה מזאת, בתחילה נראה היה שחשוב לו בעיקר לטעון שהוא ממשיך את הדרך היהודית. במדינה הוא נכנס אל בית המדרש ממש, כך זה מתואר בחדית, נכנס ממש אל בית המדרש היהודי כדי לדון עם היהודים, לנסות להוכיח להם שהוא צריך להיות גם נביאם שלהם. הוא מבקש שהם יראו לו את תורתם, את המקרא שלהם, הם מסרבים לכך. הסירוב הזה גורם לו לחשוב שכנראה היהודים הם בעצם מסתירים ממנו את הזיוף או את הבעיות שבתפיסתם על פי המקרא. ובאמת, הכתבים היהודיים נחשבים כתבים מקודשים, הכתבים היהודיים וגם הנוצריים נחשבים כתבים מקודשים על פי האסלאם, אבל כאלה שעובדו וזויפו. למין הרגע שבו מוחמד לא מצליח לשכנע את היהודים בצדקתו, הוא פונה אליהם עורף בכמה מובנים. בתחילה, התפילה המוסלמית הייתה לכיוון ירושלים, והיא מתהפכת לכיוון מכה, ונדמה שלאט לאט הוא מתחיל לחוש שהיהודים הם אויבים שלו, אולי אויבים שניים לעובדי האלילים ממש, אבל היהודים גם הם אויבים שלו. היהודים לא בני מיתה על פי האסלאם, הם לא חייבים למות, היהודים והנוצרים אמורים להיות בני חסות. נשארים בחיים, אך מושפלים, ועדיין נדמה שהיהודים מעסיקים את מוחמד. יש כתבים שמייחסים למוחמד בסוף חייו על ערש דווי את האמירות על כך שאין מקום לשתי דתות במרחב של המדבר, במרחב המוסלמי, וגם את האמירות שיש לנקום ביהודים או ללמד אותם את האמת, אבל באמצעים קשים. וצריך לומר שבסופו של דבר את יהודי מדינה מוחמד יחסל. זה הגורל של היהודים שהיו קרובים אליו, שבתחילה הוא רצה לשכנעם. בכלל אפשר לראות איזשהו השיג ושיח בין היהודי למוסלמי גם מבחינת תכנים. השהדה, העדות שאומר כל מוסלמי, לא אילה אילה לה ומוחמד רסול אללה, אין אלוה מלבד אללה. החלק הראשון הוא חשוב כחלק שמכוון לכל אדם שאינו מאמין באללה. לכל עובד אלילים, אין אלוה מלבד אללה. אבל ההמשך הוא מוחמד רסול אללה, הוא מכוון ספציפית אל היהודים והנוצרים, ויותר מן הנוצרים היהודים שצריכים לקבל את היותו של מוחמד נביא. גם מן הצד היהודי יש שיתנו שיסודות מסוימים הקיימים במדרשים היהודיים שלפיהם האבות אברהם, יצחק ויעקב, עוד טרם קבלת התורה בהר סיני, ידעו את ההלכה היהודית וחיו לפיה והתפללו תפילות מסוימות, אלו יסודות שהייתי אומר הודגשו על ידי הוגים יהודיים שרצו לענות לטענה המוסלמית שאברהם, אברהים, הוא כלל לא היה יהודי, הוא היה עברי. אין לזה קשר ליהדות, אין לזה קשר לתורה היהודית. הוא שייך להם, לא פחות הוא שייך לנו ואף יותר, כי מוחמד מביא את דתו האמיתית של אללה. היהדות והאסלאם בחיכוך מתמיד, חיכוך שמעורבת בו גם החרב, אבל הוא החל בבית המדרש, ואולי הגאולה תהיה בהשבת הוויכוח בין היהדות לאסלאם, חזרה אל בית המדרש. ואין ספק שהמסע שעברנו היה מסע שבו בחרתי להביט על דמותו של מוחמד מעין יהודית מאוד, ואני רוצה לסיים עם השם הכי יהודי בשירה העברית, שם שנבחר להיות כזה, יהודה עמיחי. אנחנו נסיים את מסענו 1390 שנים לפטירת הנביא מוחמד. אגב, גם הולדתו חשובה ככזו שהראה באותו תאריך בלוח השנה המוסלמי. כלומר, חייו היו מעין מעגל, זה גם עיקרון שקיים ממש במסורות היהודיות, דמויות כמו דוד המלך, שחייהן הם מעגל. כלומר, אותו תאריך לידה, אותו תאריך פטירה, והחיים סוגרים איזשהו סיפור שלם. ונסיים מעמיחי עם שיר שלו מתוך ספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, שם ישנו מחזור שירים בשם אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. איזה מין תפיסה תיאולוגית עמיחאית, אני אקרא לזה כך. ושם נזכר גם אלוהי המוסלמים, ולכן אני אקרא שיר מתוך התפילות הנשארות לעד והאלים המתחלפים של עמיחי. אגב, תפילה היא המצווה החשובה ביותר באסלאם. המלאך ג'יבריל, המלאך גבריאל, לימד את מוחמד להתפלל, ואין מצווה חשובה מתפילה במקורות המוסלמיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. אחרי שאקרא מעמיחי, נשמע את היצירה של הגרייטפול דד, המת אסיר התודה, שקוראים לה בלוז פור אללה. בלוז לאללה. יהודה עמיחי. אלוהי הנוצרים הוא יהודי, קצת בחיין, ואלוהי המוסלמים הוא יהודי ערבי מן המדבר, קצת צרוד. רק אלוהי היהודים הוא לא יהודי, כמו שהורדוס האדומי הובא להיות מלך היהודים. כך הביאו את האלוהים מן העתיד האינסופי, אל מופשט, לא פסל ולא תמונה, לא עץ, לא אבן.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.